עכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה, פרשת מסעי תשפ"ב. נדבר קודם כמה דברים שנוגעים לפרשה, ועוד לפני כן אמר לי הרב מרדכי קופמן מבית הכנסת שלנו, כתוב בפרשת פנחס שאת בלעם בן באור הרגו בחרב. והשאלה היא, למה הרגו אותו בחרב? אומר רש"י, כיוון שהוא בא אלינו עם הכוח שלנו, עם ישראל, הכוח שלו בפה, אל תראי תולעת יעקב. מה זה תולעת יעקב? מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה. אף עם ישראל אין כוחו אלא בפיו. לעם ישראל יש כוח של תורה ותפילה, ועם הכוח הזה מנצחים את האויבים. עם הכוח הזה אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא, עזרה מן השמיים בכל דבר. ולכן אנחנו נקראים תולעת יעקב. אז הוא, בלעם, בא אלינו לקלל אותנו עם כוח הפה. ועל זה אנחנו החזרנו לו שהרגנו אותו בחרב עם הכוח שלו, שעל זה נאמר, ועל חרבך תחיה. אז שאל אותי הרב מרדכי קופמן, לא מבין, ואיך הרגו את שאר החיילים? לא עם חרב? ואיך הרגו במלחמת סיחון? לא עם חרב? ברור שתמיד הורגים עם חרב. אז מה מיוחד בבלעם? והוא ענה דבר נפלא. אף פעם לא תמצא בתורה שהרגו מישהו בחרב. תמיד כתוב, ויהרגו לפי חרב. גם אצל שמעון ולוי, שהלכו להרוג את שכם אחרי מה שעשו לדינה, כתוב, הם הרגו אותם לפי חרב. גם במלחמת סיחון כתוב, לפי חרב. וההסבר, עם ישראל הורג עם הפה, עם תורה ותפילה. החרב זה משהו בשביל הטקס, בשביל הפורמליות של העניין, הורגים עם חרב. אבל באמת איך הורגים? לפי חרב. עם הפה עם ישראל הורג. ועל החרב זה רק בשביל לסגור את העניין. אבל בלעם, כיוון שהוא בא אלינו בכוח שלנו, אנחנו הרגנו אותו בחרב. אותו לא היה צריך תפילה על זה. הרגו אותו כי הוא לא היה בסדר וזהו. וגמרנו. גם אצל יעקב אבינו שכתוב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בפרשת ויחי, מיד אומר לנו התרגום, וגם רש"י, מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובבעותי, בתפילתי ובבעותי, ברצוני. זהו, אז אם כן, כשכתוב לפי חרב הכוונה, תפילה, תורה, זה הכוח שלנו, אבל כשכתוב בחרב זה באמת עם חרב אפילו בלי תפילה. זה בעניין הזה. ועכשיו רב אלחונן וסרמן זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, לעינינו בקרוב, הוא כותב שהוא שאל פעם את החפץ חיים מדוע נחשב תשובה, האפשרות לעשות תשובה נחשבת חסד של הקדוש ברוך הוא. מה המיוחד בזה? התשובה היא שעקירת הרצון כעקירת המעשה. אדם עשה דבר, ועכשיו הוא אומר, אני מתחרט, אני לא רוצה, אני מצטער על מה שעשיתי, אז עקירת הרצון של המעשה נחשבת כעקירת המעשה, למרות שהמעשה קיים. איך אומר המסילת ישרים? הרי שרצח, הרי שנאף, מה שייך לעשות על זה תשובה? הבן אדם נשאר בקבר. בכל זאת, אפשר לעשות תשובה גם על רצח, ועקירת הרצון כעקירת המעשה. זה החסד הגדול של תשובה. שאל רב אלחונן וסרמן את החפץ חיים, למה זה נחשב חסד? הרי גם במצוות זה ככה. גמרא במסכת קידושין דף מם אומרת, שאדם שתוהה על הראשונות, אדם עשה מצוות, ואחרי זה הוא מצטער על המצוות שהוא עשה, אז הוא עוקר את המצוות, לא יחשב לו המצוות האלה. זאת אומרת שעקירת הרצון כעקירת המעשה, זה הולך לכל הרוחב. אז זה לא חסד דווקא שהשם עושה לנו חסד שהוא מוכן לקבל תשובה. לא, זה הנהגה כללית של הקדוש ברוך הוא, שאם אדם מתחרט, זה נחשב שהוא עוקר את המעשה, בין לטובה, בין לרעה. אז למה זה נחשב חסד התשובה? ענה לו החפץ חיים, נכון, באמת לא זה החסד של תשובה, אלא שכיוון שבתשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא הופך את הזדונות לזכויות, זה כבר ממש חסד, וזה החסד של תשובה, שזדונות נהפכים לו לזכויות. עד כאן מה שאמר החפץ חיים לרב אלחונן וסרמן. למה אני אומר את זה עכשיו? כי בשבת שעברה קראנו את ההפטרה, וזה ממש קפץ לי מול העיניים, רק נקדים. בתוספות במסכת פסחים, בדף קט"ז, אומר התוספות שחרוסת בשביל ליל הסדר עושים מכל מה שנמשלו לו ישראל בשיר השירים. שמים תאנה, כי התאנה חנתה פגיה. שמים רימון, כפלח הרימון רקתך. כתפוח בעצי היער, שמים תפוחים. מו וקינמון, שמים קינמון. ועל זה הדרך, כל מה שנמשלו לו ישראל בשיר השירים, שמים בחרוסת. מוסיף התוספות, ויש עוד דבר אחד, זה שקדים. אמנם שקדים לא נאמרו בשיר השירים, אבל שמים שקדים בחרוסת להזכיר חסדיו של הקדוש ברוך הוא ששקד על הקץ. כלומר, הוא אמר לנו שנהיה במצרים 400 שנה, ובסוף כמה זמן היינו במצרים? רק 210 שנים. איך? טוב, יש כל מיני חשבונות, קושי השעיבוד השלים, וגם היו ריבוי האוכלוסין, כי נולדו שישה בקרס אחת. בקיצור, זה היה 210. הקדוש ברוך הוא שקד על דברו לעשותו. ועכשיו, בשבת שעברה קראנו בהפטרה דברי ירמיהו בן חלקיהו, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, מה אתה רואה? ואומר, מקל שקד, אני רואה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אז מיד קפץ לי השאלה, אם כן, למה צריך לשים שקדים בחרוסת? למה? להזכיר חסדיו של הקדוש ברוך הוא שהוא שוקד על דברו? הרי גם לרעה הוא שוקד. שהרי שוקד אני על דברי לעשותו, הכוונה על חורבן ירושלים. אז זה בדיוק אותו השאלה, כמו השאלה של רב אלחונן וסרמן. אז אמרתי את זה בשולחן בשבת, אז הבן שלי שיהיה בריש רגה, אמר שהתשובה היא פשוטה. רש"י בפרשת ואתחנן אומר על הפסוק, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, זה קוראים בתשעה באב. אומר רש"י, ונושנתם בגימטריה זה 852. כי הקדוש ברוך הוא אחרי 852 שנה הוציא אותנו מארץ ישראל לגלות. אבל הקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים לבנושנתם, ובעצם אחרי 850 שנה כבר גלינו מארצנו. וזה למה? כדי שלא יתמלא השאה. כלומר, אם היה הקדוש ברוך הוא מחכה עד ה-852 שנה, הייתה מתמלא הכעס, ואז לא היה יכול להחזיר אותנו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, והקדים את הרעה בשנתיים. אני אקרא את רש"י. רש"י אומר, ונושנתם רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה, כמניין ונושנתם. והוא, הקדוש ברוך הוא, והוא הקדים והגלם לסוף 850, והקדים שתי שנים לבנושנתם, כדי שלא יתקיים בהם כי אבוד טוב וידון, וזהו שנאמר, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו, צדקה עשה עמנו, שמיהר להביאה שתי שנים לפני זמנה. אם כן, נפלא מאוד. מה שאלנו? שוקד אני על דברי לעשותו, זה לא רק לטובה, אלא גם לרעה. איפה מצאנו לרעה? בחורבן ירושלים. אבל זה לא נכון. כי זה שהשם שקד על הרעה, זה היה לטובתנו. שיקדים שנתיים לבנו שנתם, כדי שלא תתמלא השאה, וממילא יוכל להחזיר אותנו, וזה תירוץ נפלא ואמיתי. אחר כך מצאנו שהמלבים בספר ירמיהו אומר, מה זה היטבת לראות? כשהשם שואל את הנביא, מה אתה רואה? אמר לו, מקל שקיד אני רואה. אמר לו, היטבת לראות. אומר המלבי, מה זה היטבת לראות? שזה באמת לטובה השקידה הזאת. ולמה זה לטובה? כדי שלא תתמלא השאה. וזה תירוץ נפלא ויפה. ועכשיו נאמר משהו על פרשת, מסעי. מיד בתחילת הפרשה אנחנו לומדים את כל המסעות שנשאו בני ישראל במדבר, והשאלה, היא כמה מסעות היו. אומר לנו רשי, מבית מסעות, וזאת אומרת 42 מסעות, תספור, תראה שזה באמת 42. עכשיו נלמד שולחן ערוך בהלכות ספר תורה, סימן ריש עין היי. אומר השולחן ערוך, ועוד נהגו במניין השיטין לעשותם לא פחות ממחת ולא יותר מסמך. כלומר, לא פחות מ-48 שורות יש בספר תורה ולא יותר מ-60. למה? מביא התז בשם המהר"ם מרוטנבורג, ממחת הוא נגד ממחת מסעות של ישראל, שנאמר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. ומניין סמך, למה המקסימום זה 60 שורות? נגד 60 ריבו של ישראל. וכאן הבן שואל, איך הגעת ל-48? ממחת זה 48. כנגד ממחת מסעות? היו רק 42, כמו שרשי אומר. כך שואל הפרישה, והפרישה עונה, פשוט מאוד, רשי גם בפרשת פנחס, וגם בפרשת חוקת, אומר לנו רשי שכשאהרון הכהן נפטר, היום זה יום הזיכרון של אהרון הכהן, הוא נפטר באלף אב. אז כשאהרון הכהן נפטר, אז בני ישראל ראו שפתאום אין ענני כבוד, והם נבהלו וחזרו לאחוריהם שבע מסעות. אם כן, כשהשולחן ערוך אומר לנו שצריך לעשות 48 שורות, כולל את המסעות שחזרו לאחוריהם, וככה זה נהיה 48. זה התירוץ של הדרישה. ועכשיו עוד מילה לגבי אהרון הכהן. גם בפרשה שלנו וגם בפרשה של פנחס כתוב שאהרון הכהן נפטר בהור ההר, באלף באב. מה הסיבה שהוא נפטר? כתוב שהם היו על גבול אדום, ואז הוא נפטר מפני שהתחברו לרשע. אז צלצל אליי אתמול הרב רוטלוי, הרב שלום רוטלוי מירושלים, ואמר לי, כתוב במשנה, אל תתחבר לרשע, מסכת אבות. יש עוד משנה במסכת אבות, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ובעבוד רבי נתן, שם מוסבר איך הוא באמת קירב את הבריות לתורה. כאשר ראה אהרון אדם שעשה עבירה, היה פוגש אותו ברחוב, מחבק אותו ומנשק אותו ומצהיב לו פנים. והוא בלב חשב, יו, 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 אם הרב הזה היה יודע איזה עבירות עשיתי, אז לא היה מעיז להתקרב אליי. מרוב שהיה לו לא נעים, היה חוזר בתשובה. לכאורה, איך אהרון עשה דבר כזה? שואל התוספות, יום טוב. הרי כתוב, אל תתחבר לרשע. והנה אהרון היה מתחבר לרשע. אז אמר לי הרב רוטלוי, התשובה היא פשוטה. ההנהגה הישרה היא לא להתחבר לרשע. אסור להתחבר. למה? אתה מתחבר אליו, לאט לאט אתה נהיה ממש חבר שלו, ואתה מתחיל לאהוב את הרשע ואת הרשעים. זה לא טוב. אל תתחבר לרשע. זו ההנהגה הישרה. אבל אהרון הכהן ידע את התמהיל הנכון, את הכמויות הנכונות, כמה להתחבר לרשע וכמה להיות רחוק ממנו, ולכן אהרון היה עושה את זה, וזה בסדר גמור. כשבא יהודי ורוצה לקרב רשעים, אומרים לו, אדוני, תיזהר מאוד, אל תתחבר לרשע. ואם אתה כן רוצה, אז בזה אתה חייב להיות תלמיד, שיהיה לך רב. אתה לא יכול להמציא שיטה לאהוב רשעים. אבל אם תהיה מתלמידיו של אהרון, שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, תלמד ממנו מה התמהיל הנכון, כמה כבוד לתת, כמה זה, זה יכול ללכת. לכן כתוב, ווי מתלמידיו של אהרון, הוא מקרבן לתורה. למה לא תקרב כולם לתורה? למה לא? לא, 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 זה מסוכן. אסור להתקרב לרשע. אתה כן רוצה לעשות את זה? יופי, אתה חייב לדעת איך לעשות. בזה צריכים להיות תלמיד. שיהיה לך רב שיגיד לך כמה כן וכמה לא. ממילא כשעם ישראל התקרבו לרשע אצל אדום, על גבול ארץ אדום, אומר רשי, לפי שנתקרבו לרשעים, חסרו את אותו הצדיק. כי אהרון ידע איך לקרב את הרשעים, עד כמה להתקרב, איך לעשות את זה, הוא יכל לעשות את זה. הם חשבו שהם יכולים לעשות את זה מעצמם, אבל התקרבו לרשע יותר מדי, חסרו את הצדיק הזה שידע את התמהיל. זה מזכיר קצת את הסיפור על רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. בספר איש צדיק היה מסופר ששאלו פעם את הבנים של רב אריה לוין, אבא שלכם כל כך קירב את הרשעים, היו באים אצלו כולם, והוא היה מקרב את כולם ואוהב את כולם. שאלו, איך לא התקלקלתם? ראיתם שאבא שלכם מקרב את האנשים האלה? התשובה שלהם הייתה נפלאה. התשובה של הבנים שלו הייתה, נכון שהוא קירב את הרשעים ונתן כבוד לרשעים. אבל אם היית רואה איזה כבוד הוא נתן לתלמידי חכמים, היית מבין מה באמת חשוב פה. היית מבין מה באמת חשוב אצלו. נכון, הוא נתן כבוד, אבל הוא ידע את הכמות. הכמות כבוד שהוא נתן לתלמידי חכמים, נתנה לנו חשק להיות תלמידי חכמים. וזה החוכמה הגדולה, הווי מתלמידיו של אהרון. יפה, עכשיו עוד דבר אחד. הרב יעקב ישראל שטיינהויז שלח לי שכתוב במסעות של בני ישראל, שבני ישראל יצאו ממצרים לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את הבנים שלהם שהשם יקרא. כך כתוב, היסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר יקרא השם בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. אומר רשי, מה זה ומצרים מקברים? טרודים באבלם. טרודים באבלם. כי הרי בני ישראל עכשיו יצאו, זאת אומרת שבלילה הייתה מכת בכורות, אז המצרים היו טרודים באבלם. אמר על זה הרב יעקב ישראל שטיינהויז, באה התורה להגיד איך יכול להיות שבני ישראל יצאו ביד רמה לעיני כל מצרים. איך קרה שכל מצרים ראו אותם? והתשובה היא, אף אחד לא היה בבית, כי כולם היו מקברים את בניהם, כולם היו בבתי קברות עכשיו. לכן זה היה לעיני כל מצרים. איך יכול להיות? כי מצרים מקברים את אשר יקרא השם בהם כל בכור. לגבי הסוף של הפרשה, שם מדובר על העניין של ערי מקלט, ערי מקלט. ודבר מעניין מאוד, כתוב כאן 17 פעם את המילה רוצח. 17 פעם. אומר על זה רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, יש לומר שהוא כנגד 17 פעמים שמצאנו בפסוקים שאנשים הרגו במזיד שלא כדין. 17 פעמים יש לך בתנך רציחות במזיד. וכנגד זה, 17 פעמים נאמר אצלנו בפרשה, את המילה רוצח, והוא כמובן מפרט את כל הפעמים שזה כתוב. ממש ממש בסוף הפרשה באים שבט מנשה ואומרים למשה רבינו, מה יהיה? אנחנו מפחדים שבנות צלופחד התחתנו עם מישהו משבט אחר, ואתה אמרת להם שהם נוחלות את הנחלה של אביהם בארץ ישראל, וברגע שהם ינחלו את הנחלה של אבא שלהם והתחתנו עם מישהו אחר, מי יירש אותם אחר כך? הבנים שלהם. ואז יצא שנחלה של שבט מנשה עברה לשבט אחר. אמר להם משה רבינו, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, הן יכולות להתחתן עם מי שהן רוצות, אבל עצה טובה כמשמלן, אך לבני משפחתם תהיינה לנשים. נכון, הם לא חייבות להתחתן עם בני מנשה, אבל זה עצה טובה בשבילם שאכן התחתנו דווקא עם שבט מנשה, כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט. אז על העניין הזה של לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, שני דברים. דבר אחד, הרב נחום דיאמנט, היה לו פעם דרשה לבנות מבוגרות שעוד לא מצאו את שידוכן, והוא אמר להם, מו, אני רוצה לשאול שאלה, את מחפשת בחור בשביל להתחתן איתו, מה נראה לך, מה צריך להיות, מה את מחפשת בבחור הזה? אז כולן ענו בבת אחת, שיתאים לי. אמר להם הרב דיאמן, תראו מה קרה פה, כולן ענו שהוא יתאים לי, למה את לא חושבת שאולי כדאי שאת תתאימי לו? לא, אני זה אני, ושהוא יתאים לי. את מבינה? את אגואיסטית לגמרי, למה? ככה זה גם אצל בנים, מה אני מחפש? משהו שמתאים לי. למה שלא תתאים את עצמך למשהו הזה? אז הוא אמר, קחו דוגמה. נניח שמצאת בחור כלבבך, וברוך השם התחתנתם, ויש דבר שלא יכולת לברר קודם. הוא, כשהוא ישן, לא יכול לסבול לו וינטילטור ולא מזגן. ואת לא יכולה בלי מזגן או וינטילטור. עכשיו מה תעשי? אז צריך למצוא את הפשרה, נכון? אז למה שתחפשי בחור שהוא מתאים לי? תנסי את להתאים. לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך גם להתפשר, ולהתפשר, אז תמיד יהיה יותר קל למצוא שידוכים, והלוואי שכולן תמצאנה את הזיווג המתאים להן, ושהן יתאימו לו ממש בקרוב. וסיפור יפה מאוד, יש בספר בין הדעה לדיבור. בדור שלפנינו, אחרי השואה, הגיע לארץ רב זלמן סורוצקין. רב זלמן סורוצקין עוד לפני השואה, היה מגדולי הרבנים בליטה, מהאנשים שגם עשו, זאת אומרת הוא היה איש, קודם כל תלמיד חכם גדול מאוד, אבל גם איש של ביצוע, איש של לעשות, הוא היה יד ימינו של רב חיים אויזר בווילנה. אחרי השואה הוא הגיע לארץ, ניצל בניסי ניסים הוא ואשתו, ופה הוא היה יושב ראש מועצת גדולי התורה, והוא היה יושב ראש ועד הישיבות, ובכלל, אדם שיודע לדבר יפה ומרשים, זהו. הבן שלו, רב אלחונון, איבד את אשתו בשואה, וחיפשו בשבילו שידוך. יום אחד הגיעה לארץ הגברת צילה אורליאן. צילה אורליאן הייתה מהבית צילה נויגרשל, והיא הייתה תלמידה של הגברת שרה שנירר. ואחרי כן צילה התחתנה עם אורליאן, והיא נהייתה צילה אורליאן, והיא פתחה בית ספר בבויאן, בית ספר בית יעקב. זאת אומרת, היא הייתה מחנכת, אישה דגולה משכמה ומעלה בשואה, היא הייתה באושוויץ, ומנגלה לקח אותה לעבוד תחתיו. היא עשתה הרבה 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 מצוות, הצילה עשרות ואולי מאות נשים מהידיים של מנגלה, עשתה הרבה דברים גדולים מאוד. היא הייתה מיוחדת כלומר מרשימה עד כדי כך, שהיחידה בכל המחנה שהיה לה שם, הרי כל היהודים ברגע שהם הגיעו לאושוויץ שמו להם מספר על היד, ומכאן והלאה הם היו מספר, היחידה שהיה לה שם זו הייתה צילה אורליאן. אפילו מנגלה ימח שמו וזכרו היה קורא לה אורליאן. יום אחד באה אליה אישה ואמרה לה, את שומעת, מנגלה עשה אתמול סלקציה ל-200 בנות, הוא לקח מהם 20, אולי את יכולה לעזור להציל אותם. אז היא אמרה, תראי, אם מנגלה בעצמו עשה את זה, זאת אומרת שהוא מעוניין דווקא בהם, ואני לא אוכל לעזור. אבל אם הוא יביא אותם לצריף 10, שזה המקום שבו הוא נמצא, אז באמת אני לא יכולה לעזור. אבל אם הוא יביא אותם לצריף 23, שם אני אולי אצליח לעזור. וברוך השם, הבנות האלה הגיעו לצריף 23. למחרת צילה אורליאן הלכה לשומר של הביטן הזה ואמרה לו, תשמע, הביאו לפה אתמול 20 בנות, שתיים מהן הן עובדות שלי, ומנגלה אמר שתיתן לי אותם. אז אתה יכול לתת לי את זה בכתב שאני אוכל להראות את זה לאחראית על הצריף? אז היא אומרת, אז הוא אומר לה, תשמעי, אני חדש פה ואני מפחד. בינתיים היא ראתה שהאחראית על הצריף רואה שהיא מדברת עם השומר, אז היא ניגשה אליה ואמרה לה, הביאו הנה אתמול 20 בנות בטעות, והוא אמר השומר שתתני לי אותם. אז היא אמרה, כן, ראיתי שדיברת איתו, אין בעיה, אני נותנת לך אותם, והיא הצילה את כל ה-20 בנות האלה. חסדים עשתה במסירות נפש נוראה כל השואה, פעם אחת היא הדליקה נרות שבת, וכל הבנות עומדות סביבה ושמחות עם הנרות שבת האלה, ופתאום שמעו את הצעדים של השומר. אז הבנות אמרו, תחבי מהר את הנרות. היא אמרה, אני, את נרות שבת אני לא מחבה. וכולם ברחו, היא נשארה לבד מול הנרות האלה, והשומר ראה אותה, הוא נדהם, והלך. לא עשה לה כלום. צילה אורליאן הגיעה לארץ, אז דיברו שאולי אפשר לשדך אותם, את רב אלחונון סורוצקין, עם צילה אורליאן. ובאמת נפגשו, אז היא אמרה לו, תראה, הכל טוב ויפה, אבל אתם משפחה של רבנים מליטה, ואני אישה מבית חסידי. גם בעלי היה איש חסיד, ואני לא מוכנה לוותר על המנהגים החסידיים שלי. למשל, אצל החסידים לא אוכלים בפסח מצה שרויה במים, ואצל הליטאים כן אוכלים, אז אני לא אוכל לאכול אצלכם. אז הוא אמר לה, ומה את רוצה שאני אעשה? הרי אני אלמן, ואני סמוך על שולחן של אבא שלי, שאני אגיד לאבא שלי שאני לא אוכל אצלו. אז היא אמרה, אני מבינה את זה, אז אין בעיה, לא עשינו עסק. אבל רב זלמן סורוצקין אמר, למה ללכת קיצוני? בואו נחליט שנלך לחזון איש. ומה שהחזון איש יגיד, כולנו נקבל. כולם הסכימו והלכו לחזון איש. אז החזון איש אמר ככה, כל זמן שאתם אוכלים על שולחנו של רב זלמן סורוצקין, אז את רשאית לא לאכול, ואתה תמשיך לאכול. כשתעשו כבר את הפסח אצלכם בבית, אז אתה תכבד את אשתך, ולא תאכל שרויה, וזהו. כולם קיבלו את זה וסמכו, ונהיה השידוך הזה. צילה אורליאן הייתה קלתו של רב זלמן סורוצקין. יום אחד בחינוך העצמאי החליטו לשים מפקחת על כל החינוך העצמאי של הבנות, ורצו לקחת את הרבנית סורוצקין. זאת אומרת, את אשתו של רב זלמן סורוצקין. אבל הוא אמר להם, אני חושב שקלתי צילה מתאימה יותר. היא הייתה מנהלת בית ספר עוד לפני כן, עוד לפני השואה. תיקחו אותה. אז אמרו לו, לא, אנחנו חושבים על הרבנית שלך. אז הוא אמר להם, תקשיבו לי טוב. צילתה מרובה מחמתה. צילה יותר טובה מחמתה בעניין הזה. ועד כאן בענייני פרשת השבוע. ועכשיו נעבור קצת לענייני הימים הנוראים. סליחה, הימים הנוראים הבאים עלינו, תשעת הימים האלה, שהיום זה ראש חודש אב. ובכן, מוריי ורבותיי, בפסוק כתוב בקהלת שמקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, לזובח ולאשר איננו זובח. זאת אומרת, אומר רשי, כשאתה מסתכל על העולם אתה רואה ממש דברים משונים. אותו מקרה קורה לצדיק ולרשע. היה פרעו מלך מצרים שחמד את הכיסא של שלמה המלך ושדד אותו והביא אותו לאלכסנדריה של מצרים. כידוע הכיסא הזה היה עם מנגנון מאוד מאוד משוכלל, כולו היה זהב, וכששלמה המלך שם את הרגל על המדרגה הראשונה, האריות היו שואגים לקראתו. במדרגה השנייה, הפרים היו גועים לקראתו, ועד שהיה מתיישב, אחרי שבע מדרגות, אז היה הנשר שם לו את הכתר על הראש. אז פרעה מלך מצרים לקח את זה, וכששם את הרגל על המדרגה הראשונה, האריות האלה מזהב, במקום לשאוג לקראתו, ניגשו אליו, נתנו לו ביתה, ועשו אותו נכה. ואתה שומע את זה, רגע, ומאז קראו לו פרעו נכו. כשאתה שומע את זה, אתה אומר, מגיע לו, דווקא לו ואונה לו. אבל כולנו זוכרים שהיה אדם צדיק, שגם היה נכה בגלל ביתה מאריה. מי זה היה? נוח. ונוח יש צדיק. יוצא שמקרה אחד לצדיק ולרשע. לטוב ולטהור ולטמא, אומר רשי, הטוב זה משה רבינו, הטהור זה אח שלו אהרון, והטמא זה המרגלים. אילו דיברו בגנותה של ארץ ישראל, אילו דיברו בשבחה, אילו ואילו לא נכנסו לארץ. לכן אנחנו בעצם לא יכולים לדעת מה קורה בעולם. לכל דבר יש סיבה, וזה עולם שהוא עולם מאוד מביך. בעולם הבא, שם הצדיק מקבל את הדברים הטובים, והרשע מקבל את העונש. אבל בעולם הזה, מקרה אחד לצדיק ולרשע. ולכן, אף אחד לא יכול להסביר מה קורה ולמה קורה. תגיד שהרשע קיבל עונש, אז למה הצדיק? אין לנו הסבר. ההסבר הוא אצל הקדוש ברוך הוא. היחידים שיכולים להגיד הסבר, זה חז"ל הקדושים. ובאמת חז"ל מצאו לנכון להסביר לנו למה נחרב בית המקדש. והם אומרים במסכת יומא בדף ט', בית ראשון נחרב בגלל ג' עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל שואלת הגמרא, בית שני, שהיו עסוקים בו בתורה ובגמילות חסדים, אז למה הוא נחרב? היו עסוקים בו בתורה ובגמילות חסדים. אז ריבונו של עולם, למה הוא נחרב? עונה הגמרא, מפני שהייתה שם שנאת חינם. אף על פי שהיה תורה וגמילות חסדים, אבל היה שם שנאת חינם, לכן נחרב בית המקדש. והשאלה היא, כבר דיברנו היום בתחילת השיעור, שהכוח הכי גדול שיש לעם ישראל, זה הכוח של הפה, תורה ותפילה. ואם לעם ישראל היה התורה בבית שני, והפה היה הוגה בתורה, והיה חיילים חיילים של לומדי תורה, אז איך יכול להיות שנחרב? ואפילו הייתה שנאת חינם, אז מה? אבל היה תורה, ואולי באמת זו שאלה, איך יכול להיות שהיה גם תורה וגם שנאת חינם? והתשובה היא, הייתי פעם בכנס, שיחד עם הרב שמחה קוק, זכר צדיק לברכה, הרב של רחובות. והוא סיפר שם סיפור מאוד מעניין. יום אחד, סיפר לו מנהל בית חולים, שהגיע אליהם למחלקה פנימית, יהודי מבוגר, עם דלקת ריאות חריפה. ודלקת ריאות, צריך לתת אנטיביוטיקה, אבל היהודי הזה, יהודי מבוגר, כבר מלא מחלות רקע, ונתנו לו קוקטייל של אנטיביוטיקות כדי לחסות את כל סוגי האפשרויות של החיידק. וזה עזר. מה זאת אומרת זה עזר? לאט לאט החום ירד, וכבר חשבו לשחרר אותו. ואז באיזשהו שלב פתאום עלה לו החום שוב, והחליטו לתת לו שבוע אנטיביוטיקה חדשה, קוקטייל חדש של אנטיביוטיקות. ושוב זה השפיע לטובה, ירד לו החום, אבל הוא נחלש מאוד מאוד מאוד. שבועיים אנטיביוטיקה לאדם זה מחליש, ואם זה אדם מבוגר שיש לו מחלות רקע, זה יכול לגמור אותו. כשכבר חשבו לשחרר אותו שוב על החום, ועכשיו כבר לא ידעו מה לעשות. קרא הרופא למשפחה, אמר להם, תראו, לתת עוד אנטיביוטיקה אנחנו כבר לא יכולים. הבן אדם לא יעמוד בזה. אבל יש לנו תרופה ניסיונית. אם אתם תחתמו שאתם מסכימים, למרות שזו תרופה ניסיונית, אז אנחנו נוכל לתת לו את זה, ואולי זה ישפיע. שאלו רב, והרב אמר שבנתונים האלה צריכים לתת לו את התרופה, ונתנו לו. וזה אכן השפיע. היהודי נפטר. כלומר, המצב שלו החמיר, וקראו למשפחה לבוא להיפרד, וכולם עומדים סביב המיטה ובוכים ואומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולאט לאט המכשירים מתחילים להתאפס, כאילו ממש רואים כבר כמעט קו ישר. פתאום הוא פתח עין. אז אחד הנכדים רץ לקרוא לרופא, אמר לו, הסבא פתח עין. אמר לו הרופא, זה שום דבר, זה רק רפלקסים. אבל ברוך השם הרפלקסים התגברו, ועד שהוא יצא אחרי שבוע מבית החולים. כשבא הנכד לשחרר אותו, לקח אותו בכיסא גלגלים, וכשהם עברו במסדרון ליד החדר של המנהל, אז הוא נכנס פנימה, הנכד, ואמר, סבא ביקש להגיד תודה רבה. אומר המנהל בית חולים הזה לרב קוק, ממש כעסתי. אמרתי לו, תגיד לי, על מה אתה אומר תודה רבה? אנחנו עזרנו לסבא שלך? אנחנו הרגנו אותו. אתה שואל אותי? סבא שלך מת. ואם תגיד, הנה הוא חי, זה תחיית המתים, ותאמין לי, תחיית המתים אנחנו בטח לא יודעים לעשות. מה שאתה רואה פה מול העיניים זה תחיית המתים. אומר לו הנכד, נכון, גם סבא אמר ככה. הרופא אמר, מה, סבא בחוץ? יצא אליו, אמר לו, מה אתה אמרת? ואז הזקן הזה מספר לו שהוא באמת, הנשמה שלו כבר עזבה את הגוף, והוא כבר הגיע לבית דין של מעלה, ובבית דין של מעלה אמרו לו, טוב, אז הגיע הזמן שלך, הנה אתה פה. והוא אומר להם, סליחה, אני מבקש לחזור. אמרו לו, למה? אז הוא אמר, מפני שיש לי עוד כמה דברים לסדר. אמרו לו, בית דין של מעלה זה לא טענה, כל מי שמגיע הנה, אומר את זה. תשמעו, תחזירו אותי, יש לי כמה דברים לסדר, זה לא עובד ככה. אתה פה וזהו. ואז הוא שומע מאחורי הגב שלו, מישהו מדבר ואומר לבית הדין, אולי אני יכול להגיד מילה טובה בשבילו. עכשיו, הוא מכיר את הקול, הוא נזכר שזה הקול של הרב של הבית הכנסת שלו. והרב הזה כבר נפטר. ובית הדין אומרים לרב הזה, כן, אתה יכול להגיד לטובתו, מה אתה רוצה לומר? אמר להם, תשמעו, האיש הזה 30 שנה היה מתפלל אצלי בבית הכנסת, היה מגיע בזמן לתפילה, והיה מתפלל ברצינות, וזה השפיע גם על אחרים. אומרים לו בית הדין של מעלה, זה יפה מאוד מה שאמרת, אבל זה לא מספיק. אם הוא עוד היה בעולם הזה, יכול להיות שהיינו משאירים אותו, אבל עכשיו שהוא כבר פה, זה לא מספיק. בשביל להחזיר אותו. והרב אומר, אני יכול להגיד עוד מילה? אמרו לו, בבקשה. אומר הרב, 30 שנה שהייתי איתו בבית הכנסת, הוא היה בא לשיעורי תורה, והיה מגיע בזמן ולומד ברצינות, וזה השפיע גם על אחרים. אמרו לו, זה יפה, אבל זה אם הוא היה בעולם הזה. עכשיו שהוא כבר פה, בשביל להחזיר אותו זה לא מספיק. והרב אומר פעם שלישית, אני יכול להגיד מילה טובה בשבילו? בבקשה. אומר הרב, 30 שנה אני הכרתי את היהודי הזה, מעולם לא דיבר מילה רעה על בן אדם. אמרו לו, מה באמת? אם ככה, תחזור. אומר הזקן, ואני רואה את, אני יורד, ואני רואה את הגוף שלי מונח על המיטה, והמשפחה עומדים מסביב ובוכים, ואז נכנסתי לתוך הגוף, והנה אני פה עכשיו. עד כאן הסיפור שסיפר הדוקטור לרב קוק. שאל הרב קוק, אני לא מבין. זה שהוא למד תורה, לא מספיק. זה שהוא התפלל, זה לא מספיק. הוא לא דיבר. זה טוב. איך אתה מסביר את זה? אז כדי להסביר מה הרב קוק אמר, אני רוצה לספר מה ששמעתי ממורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. פעם מלך צרפת נסע לבקר אצל מלך רוסיה, וכמובן בהתחלה יש קבלת פנים ושטיח אדום ודגלים והמסדר יעבור לדום ודגל שק וכל הדברים האלה, ואחר כך נסעו לארמון וישבו לאכול. הטבח הרוסי הכין קישקה ממולה. קישקה ממולה, אם יודעים לעשות את זה טוב, זה מעדן. והמלך הצרפתי טעה מזה ונהנה עד הגג. קרא לטבח שלו, אמר לו, תשמע, רוץ מהר לטבח הרוסי ותיקח ממנו את המרשם איך עושים את התבשיל הזה, זה משהו מיוחד. חזרו לצרפת, אומר המלך הצרפתי לטבח, תעשה לי את המעדן הזה, את הקישקה ממולה. הוא עשה, הביא את זה למלך. המלך אומר לו, מה זה הריח הזה? זה נורא והיום. אמר לו, אבל זה, 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 זה התבשיל. אמר לו, אבל שמה היה לזה ריח טוב. אמר, טוב, זה קישקה צרפתי. המלך טעם, קורא לטבח, אומר לו, זה סם המוות מה שהבאת לי פה. רעל, רעל. תברר מה קרה. הוא מצלצל לטבח הרוסי, אומר לו, בוא'נה, אתה לא נתת לי את המרשם הנכון, אה? עשית ממני צחוק. אמר לו, לא, באמת נתתי לך הכל. תקריא לי את הרשימה. אומר לו, כן, זה הרשימה, זה הרכיבים. אז איך זה יכול להיות? ואז אומר לו, הטבח הרוסי, רגע, אתה רחצת את הקישקה לפני כן? ניקית אותו? אמר לו, לא. לא אמרת לי לעשות את זה? אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה יש בתוך הקישקה? זה המאיים של הבהמה. כל הלכלוך נמצא שם. אומר, אבל אתה לא אמרת לי. אומר, אני צריך להגיד לך דבר כזה, אתה לא מבין לבד? קודם כל צריכים לנקות הקישקה, אחרת לא משנה מה תשים בפנים. אם הקישקה מלוכלך, לא יעזור המעדנים הכי גדולים בעולם. נחזור לרב קוק. אמר הרב קוק, זה שבן אדם לומד תורה זה טוב מאוד. אבל אם הקישקה מלוכלך, לא יעזור מה תשים בפנים. קודם כל צריכים לנקות הפה. אם הפה מלוכלך בשנאת חינם, בלשון הרע, לא יעזור. מה שתשים לא יעזור. קודם כל צריכים לנקות הקישקה. אם הפה לא מנקי, לא יעזור התפילה, לא יעזור התורה. הפה נקי זה סיפור אחר לגמרי. ממילא אותו יהודי, בא הרב אמר הוא התפלל, בא הרב אמר הוא למד, הכל טוב ויפה. אבל כשאמר הקישקה שלו נקי, הפה שלו היה נקי, אז לא כי הוא לא דיבר לשון הרע, אלא כי התורה והתפילה שלו זה כבר משהו אחר לגמרי. התורה והתפילה שלו זה ברמה אחרת לגמרי. אמר הרב קוק, מיליוני יהודים, במשך 2000 שנה, מבקשים בברכת המזון ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. מיליוני יהודים במשך 2000 שנה מבקשים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהירה לתוכה תכין. איפה התפילות האלה? מה קורה לנו? מה הרב קוק, אם הקיש כלא נקי, אם הפה מלא בלשון הרע בשנאת חינם, לא יעזור. התפילה לא מתקבלת. ונוסיף, יש מחלה, לא התחילה היום, מחלה שנקרא דיבורים בתפילה. זה מין יצר הרע מיוחד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אנחנו רואים שכבר הראשונים בדרשות שלהם דיברו על זה. האחרונים, התוספות יום טוב עשה מי שברך מיוחד, מי שלא מדבר בתפילה. רואים שזה מחלה לא חדשה, אבל זו מחלה. ואם אדם מדבר בתפילה, הוא בעצם מזלזל. ואם אדם מזלזל בתפילה, אז איך הקדוש ברוך הוא יתייחס לזה ברצינות? לכן, באו חז"ל ואמרו לנו, תדע לך, אתה יודע על מה נחרב בית המקדש? בדרך כלל לא יודעים למה קורה דברים, אבל הפעם נגלה. וחזל גילו לנו שזה נחרב על שנאת חינם. שנאת חינם פירושו לשון הרע. בבן איש חי כתוב, בבן יהוידע, כשבא נירון קיסר לירושלים, הוא זרק חיצים לארבע רוחות השמיים, וכולם נפלו בירושלים. שואל הבן איש חי, למה הוא לא זרק אבנים? חוכמה לזרוק חיצים? חיצים זה דבר קל, הרוח יכולה לקחת את זה. למה הוא לא זרק אבנים? בוא נראה אותך זורק בלוקים למערב, ושזה ילך למזרח. לא, אומר הבן איש חי, רצה הקדוש ברוך הוא לרמוז לנו, אתם יודעים למה נחרבת ירושלים? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, זה בגלל לשון הרע. אז באים ואומרים לנו, תדע לך, הדבר הראשון שצריכים לעשות כדי להחזיר את הקדוש ברוך הוא לירושלים, זה לנקות את הקישקה, לנקות את הפה, להיות, תראו, כולנו רק בני אדם, ולכולנו יש כישלונות. כן, לא תמיד אנחנו במיטבינו. קורה. עכשיו, מה הדבר הראשון שאני רוצה כשאני עושה דבר שהוא לא טוב? הדבר הראשון שאני רוצה זה שאף אחד לא יראה. אבל אם מישהו כן ראה, הדבר הראשון שאני רוצה, זה שהוא יגיד, זה בטח שלמה לוינשטיין, בטח הוא היה עייף, לכן הוא בא מאוחר לתפילה, בטח הוא למד כל הלילה, בטח אשתו ילדה תאומים, הוא עכשיו בא ישר מהחדר לידה. אני רוצה שילמדו עליי זכות. והתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, שתפרגן לשני את מה שאתה רוצה לפרגן לעצמך. נו. אז לכל הפחות את הדבר הזה, בוא, נניח שכבר אנחנו ראינו, ונניח שאין לנו לימוד זכות, ואנחנו לא אוחזים בזה. אבל לכל הפחות הדבר הזה לא לספר הלאה. לא לספר ראיתי. וזה דבר נורא, והיום אני רוצה להגיד לכם, זה ממש כואב הלב. היום יש אינטרנט. פעם בן אדם דיבר לשון הרע, דיבר עם חבר שלו. אחר כך המציאו את הפשקבילים. למה רק שאני יענה? כולם יענו. היום זה הרבה יותר גרוע. יש אינטרנט. אדם כותב כמה מילים במקלדת, ושולח את זה. ובאנטר אחד זה הולך בכל העולם. וכמה לשון הרע, כמה קלות הדעת. למה? למה? אם הקיש כלא נקי, לא יעזור שום תפילות. לא יעזור תורה. אנחנו, עם ישראל, כוחנו בפה. לשון, נקראת לשון, כי היא לשה. מה היא לשה? את האוכל. אבל לא רק את האוכל. הלשון לשה גם את בני האדם. אם לא היה לנו אפשרות לדבר, לא היינו יכולים להתחבר אחד לשני. הלשון נועדה לחבר אנשים. בא בן אדם ומשתמש בלשון להפריד בין אנשים. ואז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא כועס, הוא אומר בדד יושב מחוץ למחנה. אם אתה משתמש בכוח שנתתי לך לחבר, אתה משתמש כדי להפריד, אז לך החוצה. אני לא אוהב את זה. אנחנו נמצאים בימים עכשיו, תשעת הימים האלה, הם ימים שחזל קבעו לנו לחשבון נפש על העניין הזה של החורבן. אסור אף פעם לעשות את הדברים האלה שדיברנו, אבל לכל הפחות בימים האלה, בואו ננסה להתאמץ, לא לראות את הרע אצל השני. ואם ראינו, ואם אנחנו לא מסוגלים ללמד זכות, לכל הפחות נקיים את המצווה של מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אל תמשיך לספר את זה הלאה. כשאנחנו נכשלים, זה אנחנו ממש לא רוצים שיספרו את זה. אל תמשיך לספר. בואו ננסה לנקות את הפה, והתפילות שלנו של ירושלים עירך ברחמים תשוב, יישמעו. יישמעו. ואם התפילות האלה יישמעו, השם יעשה בקשתנו, ונזכה לבתחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי, כל חי.